העימות הגדול
פרק חמישי ג'ון ויקליף לפני עידן הרפורמציה היו תקופות שהיו בהן עותקים ספורים בלבד של כתבי הקודש. החילויים לא הניח לדברו לשמד כליל. אמיתות דבר אדוני לא יסתרו לעד. אדוני יכול היה להתיר את מילות החיים מכבליין, באותה הקלות שבה פתח לברכה את שערי בתי הכלב שחרר את בריחי שערי הברזל כדי להוציא את משטרה לחופשי. בארצות אירופה יצאו אנשים בהשראת רוח אדוני, מרפס אחר האמת ואוצרות נסתרים. יד ההשגחה העליונה כיוונה אותם מכתבי הקודש ונולדו את דפיהם הקדושים בעניין רב. הם הסכימו לקבל את האור, כבד ככל שיהיה המחיר שיצטרכו לשלם. על אף שהם לא הבינו הכל לאשורו, סייע להם אדוני להבין אמיתות רבות שהוסתרו זה זמן רב. הם יצאו לדרכם כשליחי השמיים, ניתקו את כבלי תורות השקר ואמונות התפלות. וקראו לאסירים שהשתעבדו להם במשך זמן קורב לקום ולצאת לחופשי. חוץ מאשר, אצל הוולדנסים, השתמר דבר אדוני בשפות שהיו ידועות אך ורק למשכילים, אך תרגומים אלה לא הופצו מעולם. אולם הגיעה השעה שבה כתבי הקודש יתורגמו וימסרו לתושבי הארצות השונות בשפת האם שלהם. העולם עבר את חצות הליל שלו. שעות החשיכה הלכו והתמעטו, וארצות רבות הופיעו סמלים שהעידו כשחר מפציע. במאה הרביעית קמה באנגליה תנועת כוכב השחר של הרפורמציה. ג'ון ויקליף היה מבשר של הרפורמציה, לא רק באנגליה, אלא גם בכל הארצות הנוצריות. המחאה הגדולה נגד הכנסייה ברומא שיצאה מפיו לא הושתקה מעולם. מחאה זו פתחה את המאבק העתיד להסתיים ביציאתם לחירות של כל בני האדם, הכנסיות והאומות, אשר השתחררו מן ההגבלות הדתיות, האזרחיות והמדיניות שהטילה הכנסייה הקתולית. ויקליף קיבל חינוך ליברלי. לדידו, יראת שמיים הייתה ראשית חוכמה. במכללה שבה למד הוא התבלט בזכות חסידותו חדורת הלהט, כישוריו יוצאי הדופן ולמדנותו המופלגת. צמא אז שלו לידע דרבן אותו להתמצא בכל תחומי הלימוד. הוא חונך על ברכי פילוסופיית הלמדנות, על עיקרי האמונה של הכנסייה, על החוק האזרחי, במיוחד זה שחל בארצו. ערכו הרב של החינוך שהוא קיבל משחר ילדותו, ניכר בפועלו בהמשך ימיו. בקיאותו ביסודות הפילוסופיה העיונית של זמנו אפשרה לו לחשוף את טעויותיה. בקיאותו בחוק האזרחי ובחוקת הכנסייה הכשירה אותו לצאת למאבק אז למען חירות אזרחית ודתית. בזמן שלמד להשתמש בכלי הנשק של דבר אדוני, הוא הפרחש בקיאות במדעי הרוח שנמדדו במוסדות ההשכלה הגבוהה, והבין את הטקטיקות של המלומדים. גאונותו, כישוריו האינטלקטואליים ולמדנותו המופלגת עוררו כבוד כלפיו ולב רעיו ואויביו כאחד. חסידיו צפו בקורת רוח באלופם שניצב בין ענקי הרוח של האומה, ואילו אויביו לא יכלו ללוג למטרתו לחולל תיקון דתי באמצעות חשיפת ברותו ומגעותיו. כאשר ויקליף למד עדיין במכללה, הוא החל להשתתף בשיעורי כתבי הקודש. בתקופות קדומות אלה, כשכתבי הקודש היו כתובים אך ורק בשפות עתיקות, רק המלומדים יכלו למצוא את הדרך למעיין האמת, שהסגור ומסוגר בפני חסרי השכלה. כך נסללה הדרך למלאכתו העתידית של ויקליף כמתקן דת. אנשים משכילים למדו את דבר אדוני ומצאו בו את האמיתה הכמירה של חסד אדוני, המורף על האנושות ללא תמורה. הם פרשו במשנתם את הידע על אמיתה זו, והובילו את בני האדם לכתבי הקודש החיים. כאשר ויקליף החל להתעמק בכתבי הקודש, הוא חקר אותם באותה יסודיות שאפשרה לו לשלוט במקצועות הלימוד שלימדו במוסדות ההשכלה. מכאן ואילך, התעורר בו צמא אז, שלימודיו החילוניים ותורות הכנסייה לא יכלו להרבות. דבר אדוני הוא מצא את מה שהוא חיפש לשווא עד כה. כאן הוא ראה את תוכנית הגאולה יוצאת אל הפועל, ואת המשיח שבא לעולם כדי לשמש כמליץ היושר היחידי של האדם. הוא הקדיש את עצמו לשירות המשיח, והחליט להכריז את האמיתות שגילה. בדומה למתקני דת אחרים, ויקליף לא חזה מראש, מתחילת דרכו לאן יביא אותו פועלו. הוא לא יצא במתכוון נגד הכנסייה ברומא. הדבקותו באמת לא יכלה שלא לגרום לו לצאת נגד תורות שקר. ככל שראה את הטעויות והשקרים של שלטון האפיפיורות בבהירות רבה יותר, כך הציג את תורת כתבי הקודש ברצינות רבה יותר ובתשוקה עזה יותר. הוא ראה שהכנסייה ברומא זנחה את דבר אדוני למען מסורת שכוננה ביד אדם. ללא מורא, הוא האשים את הכמורה בכך שהעלימה את כתבי הקודש, ודרש שיוחזרו לציבור ושכנסייה תכיר שוב בסמכותם. הוא היה מורה מוכשר ורציני ונועם בחסד, והפגין בחיי היומיום שלו את האמיתות שהטיף. בזכות בקיאותו בכתבי הקודש, הלך החשיבה העוצמתי שלו, תואר חייו, אומץ ליבו וישרתו, הוא זכה לכבוד ולאמון של כלל הציבור. אנשים רבים שחשו אי שביעות רצון מאמונתם הקודמת, לנוכח הרוע והחטאים שרווחו בכנסייה הקתולית, הראו בשמחה גלויה כששמעו את האמיתות שנחשפו מדי ויקליף. אך אשי הכנסייה נמלאו זעם כשהבינו כי מתקן דת זה צובר השפעה רבה יותר משלהם. ויקליף חד ההבנה ידע לחשוף טעויות ותורות שקר. יצא בעוז נגד רבים ממעשי העוול שקודשו בידי ראשי הכנסייה ברומא. בזמן ששירת את המלך הוא נקט עמדה ברורה נגד תשלום המס שדרש הפיפיו מן השליט האנגלי, והראה כי חמיסת השלטון של הכנסייה הקתולית מדם של השליטים החילוניים סתרה הן את ההיגיון והן את ההתגלות שניתנה בדבר אדוני. פגישותיו של האפיפיור עוררו זעם רב. תורתו של ויקליף נחלה השפעה רבה בלבם של מנהיגי גדולי האומה. המלך והאצילים הכריזו פה אחד על סירובם להקים בדרישתו של האפיפיור לסמכות זמנית, על סירובם לשלם לו את המס. כך נראתה מכת מחץ על שלטון הכנסייה באנגליה. האח עולה אחרת שמתקן הדת נאבק בה במאבק ממושך ותקיף, הייתה המסדר שהכנסייה הקתולית הרומית כוננה בעבור נזרים שנשבעו לחיי דלות, הפכו לפשטי יד. נזרים אלה נעו בנחילים בערבי אנגליה. חזרו על הפתחים והצילו קטם על גדולתה וסגזוגה של האומה. העצרנות, החינוך והמוסר, כל אלה הלכו ונדלו בגינם. חיי הבטלה והקבצנות של הנזרים לא הגזלו מן התושבים את משאביהם, ואף גמו לזילות המלאכה היצרנית. הנוער קולקל והושחת, בשל השפעתם של הנזרים, צעירים רבים הצטרפו למסדר והקדישו את חייהם לחיי נזירות, עשו זאת לא רק ללא רשות ההורים, אלא אף ללא ידיעתם ומתוך מרי בוטה. אחד מאבות הכנסייה הקתולית, שדגל בחיי נזירות ורומם אותם מעל המחויבויות הכרוכות בכיוון דבריהם, הכריז, גם אם אביך ישקע במפתן דלתך, יבכה ויקונן. ממך תציג לפניך את הגוף שנשא אותך, את השדיים שהניקו אותך, עליך לדרוס אותם ברגליך ולצעוד קוממיות אל המשיח. הוא לא תקטן מאוחר יותר. חוסר אנושיות מפלצתי זה, מאפיין את הזאב את הרודן יותר מאשר את המשיחיות ואת האדם. הצית בלבבותיהם של הילדים רוח של מרי, מדרבנם להתקומם נגד הוריהם. בדרך זו ביטלו ראשי הכנסייה, בדומה לפרושי מנהלת העתיקה את מצוות אדוני באמצעות מסורותיהם. בדרך זו, בתים הפכו לשוממים, והורים איבדו את חווה בניהם ובנותיהם. אפילו תלמידי האוניברסיטאות הלכו שולל אחר שקריהם של הנזרים ופתו להצטרף למסדריהם. רבים מהם התחרטו בדיעבד על צד זה, כאשר הבינו כיצד עשו את חייהם והמיתו צער על הוריהם. אך לאחר שנפלו לתוך המלכודת ונתקעו בה, התקשו להיחלץ ממנה ולזכות שוב בחירותם. הורים רבים שחששו מהשפעתם של הנזרים, סירבו לשלוח את בניהם לאוניברסיטאות. נשירה גדולה של סטודנטים מן המניין נרשמה במוסדות ההשכלה הגדולים. בתי הספר ידלדלו, וברות אחזה בכל. האפיפיור הסמיך את הנזרים לשמוע וידועים ולהעניק מחילה. צעד זה הפך מקור לרוע גדול. הנזרים שרצו להגדיל את רווחיהם, היו מוכנים ומזומנים להעניק מחילה על כל הפשעים, קלים כחמורים שסופרו להם. כתוצאה מכך, חלה עלייה תלולה ומהירה בביצוע פשעים נוראים ומעשי עוולה חמורים. החולים והעניים נותרו בסבלותיהם ללא סעד, המתנות והתרומות שהיו אמורות לספק את מחסורם ניתנו לנזרים, שביקשו נדבות בעזרת איומים והפחדות, והקיעו את אלה שסירבו לתרום למסדריהם. חרף התעמרותם של הנזרים לחיי עוני ומחסור, אושרם הלך וגדל בהתמדה. ובנייניהם רבי הרושם ושוכנותיהם האדורים, עמוסים קולטו והבליטו את העוני והדלות שהלכו והחריפו בקרב האומה. הנזרים העבירו את זמנם בתענוגות ומותרות, ושלחו במקומם אנשים בורים, שיכלו אבל רק לספר סיפורים מעשיות ואגדות נפלאות ובדיחות כדי לשעשע את בני האדם, להופכם לחסידים שוטים של הכנסייה ולקרבונותיהם של הנזרים. הנזרים המשיכו לשלוט בהמונים הנברים שדבקו באמונות תפלות, ולגרום להם להאמין כי חובתם הדתית היחידה היא להכיר בעליונותו של האפיפיור, להריץ את הקדושים ולהעלות תרומות ומתנות לנזרים, כדאי בכך כדי לשריין לעצמם מקום בגן עדן. אנשי רוח בעלי יראת שמיים עמלו לשווא כדי לחולל תיקון במסדרי הנזרים. אך ויקליף תקף את שורש הרע בעזרת תובנה בהירה יותר והכריז כי השיטה עצמה מוטט ופסולה ולכן יש לבטלה. אנשים החלו לבחון את הנושא ולהתווכח עליו. בזמן שהנזרים נסעו ברחבי הארץ ומחו את מרילותיו של האפיפיור, מאמינים רבים החלו לפקפק באפשרות שקבלת כפרה ומחילה באמצעות תמורת כספית, ולטות האם עדיף לפנות לאלוהים כדי לקבל מחילה ולא לאפיפיור של רומא. לא מעט אנשים נבהלו מתאוות הבצע של הנזרים, שנדמה היה שלא ניתן להסביעה לעולם. הם אמרו הנזרים והכמרים של רומא אוכלים בנו כמו סרטן. אלוהים חייב להצילנו פנובד. נזרים קבצנים אלה טענו כי הם הולכים בעקבות המופת של המושיע, וזאת כדי להסתיר את אהבת הבצע שלהם. הם הכריזו כי ישוע ותלמידיו התפרנסו מנדבות העם. טענה זו הסבה לבסוף נזק למטרתם, שכן אנשים רבים החליטו לדאוג בעצמם מכתבי הקודש, כדי לדעת את האמת, תוצאה שהייתה הכי פחות רצויה לכנסייה ברומא. ליבם ושכלם של בני אדם כוונו אל מקור האמת שרומא ניסתה להסתירו. ויקליף החל לכתוב ולפרסם עלונים בגנות הנזרים, לא כדי להתווכח עמם, אלא בעיקר כדי לעורר את ליבם של המאמינים ולדרבנם לפנות לכתבי הקודש ולמחברם האלוהי. והכריז כי הכוח למחול ולהחרים הנתון בידי האפיפיור, זה היה לכוח הנתון בידי הנזרים הפשוטים, וכי לא ניתן באמת להחרים איש, אם עלה המית על עצמו מלכתחילה את זעמו והשעתו של אדוני. ויקליף לא יכול היה לנסות למוטט בדרך יעילה יותר את מארג השליטה הרוחנית והארצית הכביר שהקימה האפיפיור, שנשמותיהם וגופם של מיליוני בני אדם נשמעו בו. פעם נוספת נזרק ויקליף כדי להגן על זכויות הכתר האנגלי מפני השגות הגבול של הכנסייה ברומא. כשגריר של בית המלוכה הוא ישב שנתיים בהולנד והתדיין עם נציגי האפיפיור. כאן הוא התוודע לכמרים מצרפת, איטליה וספרד, וניתנה לו הזדמנות להציץ על מאחורי הקלעים ולרכוש ידע על דברים רבים שנעלמו מידיעתו באנגליה. הוא למד דברים חשובים רבים שהעניקו לו יתרום בהמשך דרכו ופועלו. נציגים אלה של חסר האפיפיוריות הוא ראה את טבעה האמיתי ואת מטרותיה האמיתיות של ההיררכיה. הוא שב לאנגליה כדי לחזור על משנתו הקודמת באופן גלוי יותר ובלהט רב יותר, להכריזו כתאוות בצע, גאווה והונאה היו הליליה של הכנסייה ברומא. באחד מעלוניו הוא אמר את הדברים הבאים בנוגע לאפיפיור ולמוכסים. הם גזו מפיותיהם של עניי ארצנו את פרנסתם, וגבו מאוצר המלך כספים רבים למימון טקסי ופולחני הדת של הכנסייה הכופרת. השלחת ידה מתוך כפירה ארורה ומועלת בקודש, אף גמור לכל הארצות הנוצריות להאמין בתורות הכפירה שלהם ולתמוך בהן. אף הפי שבמחוזותינו מצוי הר זהב ענקי שמעולם לא נתן ממנו איש דבר, זולת המוכסים, כמרים היעירים והחומרניים, ושעם הזמן ילך ההר והתמעט, שכן הם ממשיכים לגבות כספים ארצינו ממיתים על עצמם אך ורק את קללת אדוני בעבור מילתם בקודש. זמן קצר לאחר שיבתו לאנגליה התמנה ויקליף מידי המלך לקומר של לותר וורט. המינוי היווה אישוש לכך שדבריו הבוטים לא היו למורת רוחו של המלך. השפעתו של ויקליף ניכרה בגיבוש הפעולות והמלאכים של בית המלוכה, וכן בעיצוב אמונת האומה. במהרה רעמו עליו רעמי הכנסייה מרומא. האפיפיור שיגר לאנגליה שלוש איגרות, לאוניברסיטה, למלך ולבישופים, שכולן הורו על נקיטת אמצעים החלטיים ומהירים כדי להשתיק את מורי הכפירה. ואולם, טרם הגעת האיגרות, הבישופים הלהוטים זימנו את ויקליף למשפט שערך לפניהם. שניים מן השרים הבכירים והחזקים ביותר בממלכה התלוו אל ויקליף להיכל המשפט. המון העם שהקיף את ההיכל נדחף פנימה. השופטים המבוהלים החליטו להשעות את ההליכים לזמן מה, והתירו לויקליף ללכת לדרכו לשלום. מקץ זמן מה, הדוארד השלישי שהבישופים ניסו להשפיע עליו ואחרית ימיו להתנגד לתיקון הדת, מת. השר שתמר וויקליף הפך למושל הממלכה. אולם, עם הגעת האיגרות מאת האפיפיור נשלח צו החלטי לכל רחבי אנגליה לעצור ולאסור את הכופר. תכלית הברורה של אמצעים אלה הייתה עמודת ליה. לא היה ספק בכך שויקליף יענש במהרה ביד הזעם והנקם של רומא. החייל שהכריז באוזני אחד מאבותינו, אל תירא, אנוכי מגן לך, ראשית את דבר אחד, הושיט שוב את ידו כדי להגן על עבדו. מוות בא, לא למתקן הדת, אלא לאפיפיור שהורה לשמדתו.
גרגורי ה-11 מת.
הבישופים שהתאספו כדי לשפוט את ויקליף התפזרו לכל עבר. יד השגחה המשיכה לשלוט באירועי העיתים כדי לתת הזדמנות להתעוררות ולצמחת הרפורמציה. לאחר פטירתו של גרגורי נבחרו שני אפיפיורים יריבים. כל אחד בשני היריבים העוצמתיים הללו טען כי אינו שוגה לעולם, וטבע לעצמו את ציוותם של חסידי הכנסייה. כל אחד מהם קרא למאמינים לסייע לו במלחמתו ביריבו, ועקב את דרישותיו באמצעות חרמות נגד מתנגדיו, הבטחות לתומכיו על הגמול שיזכו לו בשמיים. עירבות זו החלישה מאוד את כוחה של האפיפיורות. שתי עשיות היריבות עשו הכל כדי לתקוף זו את זו, וויקליף זכה במלוכה לזמן מה. חרמות וחילופי האשמות חלפו כמזג בין שני האפיפיורים, ונערות של דם זרמו כדי לתמוך בטענותיהם הסותרות. פשעים ושערוריות הציפו את הכנסייה. בינתיים, מתקן הדת שישב במקום ההתבודדות השלב שלו, בכפר של קהילתו, ולותר וורט, אמר בחריצות כדי לגרום לבני האדם להעתיק את מבטם מן האפיפיורים הניצים ולכוונו אל ישוע, שר השלום. הקרע שהביא לסכסוכים ולשחיתות סלל את הדרך לרפורמציה בכך שאפשר לבני האדם לראות את טבעו האמיתי של שלטיון האפיפיורות. אלון שוויקלי פרסם שכותרתו הקרע בין האפיפיורים, הוא קרא לבני האדם לשקול האם יש אמת בדבריהם של שני היריבים, שרשימו זה את זה וטענו על יריבם כי הוא שר המשיח. הוא אמר, השטן כבר לא שולט בכהן אחד, אלא בשניים, וכך בני האדם יוכלו לקבוע על שניהם בשם המשיח בקלות רבה יותר. ויקליף, בדומה לרבו, הטיף את הבשורה לעניים, הוא לא הסתפק בהפצת האור בבתיהם הצנועים של בני קהילתו, בלוטרוורט, אלא החליט לשאת את האור לכל רחבי אנגליה. כדי להגשים את מטרתו הוא ארגן קבוצת מבשרים פשוטים ומסורים, שאהבו את האמת ונחשפו יותר מכל דבר אחר להפיצה בכל מקום. אנשים אלה הגיעו לכל מקום, לימדו בשווקים, ברחובות של ערים גדולות ובאזורים כפריים. הם חיפשו אחר הקשישים, החולים והעניים, ובישרו להם את הבשורות המשמחות של חסד האל. ויקליף, שכיהן כפרופסור לתיאולוגיה באוקספורד, הטיף דבר אדוני באולמות האוניברסיטה. הוא הציג את האמת לסטודנטים שהוא לימד בדבקות כה רבה, עד שדבק בו הכינוי הדוקטור של הבשורה. אך מפעל חייו הכביר ביותר יהיה תרגום כתבי הקודש לאנגלית. במאמרו, האמת והמשמעות של כתבי הקודש, הוא הביע את רצונו לתרגם את כתבי הקודש, וזאת, כדי שכל אדם באנגליה יוכל לקרוא על מעשיו הכבירים והנפלאים של אלוהים בשפת האם שלו. אך לפתע נפסקה מלאכתו. על אף שעדיין לא היה בן 60, עמלו, לימודיו ומתקפות אויביו הבלתי פוסקות, נתנו בו את אותותיהם והזכינו אותו בטרם מת. כוחו תש והוא לקה במחלה מסכנת חיים. הבשורות על מחלתו התקבלו בידי הנזרים בשמחה רבה. הם סברו שעכשיו הוא התחרט מרות על כל הרע שעולה לכנסייה, ומיהרו על חדרו כדי לשמוע את וידויו. נציגים מארבעת המסדרים הדתיים, ארבעה השרים אזרחיים התאספו סביב מיטתו של איש הגוסס לכאורה. המוות על שפתיך הם אמרו לו, הכר בטעויותיך, חזור בך בנוכחותינו מכל הדברים שאמרת כדי לפגוע בנו. מתקן הדת הקשיב בשקט לדבריהם ואז הורה לעוזרו להקימו מן המיטה. כאשר הביט בהם, בלי לקרוא מבטו מהם, בזמן שעמדו וציפו לשמוע את התכחשותו, הוא אמר בקול רם ותקיף את המשפט שגרם להם לעתים קרובות להתחלחל ולראות. לא אמות, כי אחיה, והכריז את מעשי המראים של הנזרים. הנזרים המופתעים והמובסים מיהרו לצאת מן החדר. דבריו של ויקליף התגשמו. הוא חי כדי להניע בידיהם שבני ארצו את הנשק העוצמתי ביותר נגד הכנסייה ברומא, כתבי הקודש. אמצעי שיעד אדוני כדי לשחרר בני האדם, להניק להם הערה ולבשרם את הגאולה. מכשולים רבים וכבירים נערמו לפניו בדרך לביצוע המלאכה. ויקליף לא היה בקו הבריאות, וידע שנותרו לו שנים ספורות בלבד, שבהן יוכל לעבוד. הוא אף חזה את ההתנגדות שתקום לו. אך הוא התעודד בעזרת הבטחות דבר אדוני, והתקדם במלאכתו בלא שנשברה רוחו. חסד מיוחד מעת אדוני שמר עליו והכשירו למפעל הגדול ביותר של חייו. היו לו עדיין כל כוחותיו השכליים ותעצומות הנפש. הוא היה בעל ניסיון רב. בזמן שבעולם הנוצרי שררו מהומה ומבוכה, מתקן הדת שישב במהון הקומר. בלוטרוורט, הרחק מן הסערה שרעמה בחוץ, הקדיש את כל כולו למשימת חייו. לבסוף תמה מלאכת התרגום, כתבי הקודש בתרגום הראשון לאנגלית. דבר אדוני היה את הנגיש לתושבי אנגליה. מתקן הדת לא פחד כעת מן הכלא או מן המוקד. הוא הניח בידיהם של דוברי אנגלית את האור שאסור שיכבה לעולם. בכך שנתן לבני ארצו את כתבי הקודש, הוא לא רק ניתק את כבלי הבורות והרוע, לא רק שחרר ורומם את ארצו, אלא בעיקר נחל את הניצחון המזהיר ביותר בשדה הקרב. אומנות הדפוס עדיין לא הייתה ידועה, רק באמצעות מלאכת ההדקה איטית ומפרכת ניתן היה להגדיל את מספר העותקים של כתבי הקודש. כה רב היה העניין בהשגת עותקים מן הספר, שאנשים רבים התנדבו לעסוק במלאכת ההעתקה. אולם, המעתיקים התקשו לספק את הביקוש. כמה מן הלקוחות העמידים ביקשו לרכוש את כל כתבי הקודש, אך הם רכשו רק חלקים מהם. לרוב משפחות התאחדו ורכשו יחדיו עותק אחד. כך עשו כתבי הקודש בתרגום ויקליף את דרכן לבתי המאמינים. הפנייה על השכל הישר הורה אותם להיחלץ מקנייתם הפסיבית לדוגמות של הכנסייה הקתולית. ויקליף לימד עכשיו את הדוקטרינות המובהקות של הפרוטנסטנטיות, גאולה באמצעות אמונה במשיח, ואמונה בכתבי הקודש כמקור המאמן היחיד שאינו שוגה לעולם. המבשרים שמתקן הדת שלח הפיצו את כתבי הקודש יחד עם כתביו, ונחלו הצלחה כה רבה, שהאמונה החדשה התקבלה בידי כמעט מחצי מתושבי אנגליה. הופעתם שכתבי הקודש הטילה אימה בליבם של ראשי הכנסייה. טעם נדרשו להתאמת עם כוח גדול ועוצמתי יותר מביקליפ, שכלי הנשק שלהם לא יעילו רבות נגדו. בשלב זה לא היה באנגליה חוק שאסר על הפצת כתבי הקודש, שכן הם מעולם לא ראו הור בשפת העם. חוקים כאלה חוקקו בשלב מאוחר יותר ונקפו בקפדנות וביד קשה. בינתיים, חרף מאמצים של הכמרים, ניתנה לזמן מה הזדמנות להפצת דבר אדוני. פעם נוספת זממו ראשי הכנסייה להשתיק את קולו של מתקן הדת. הוא זמן למשפט, ונערכו לו שלושה משפטים לפני מועצת שופטים אך ללא הועיל. המשפט הראשון, מועצת בישופים, הכריזה כי כתבה מהווים כפירה. עם גיבוי מן המלך הצעיר ריצ'רד השני, המועצה השיגה צו מלכותי ששלח לכלא כל אדם שהחזיק בכתבים הארורים. ויקליף ערער על החלטת המועצה בפרלמנט. ללא מורא הוא האשים את ההיררכיה הדתית לפני המועצה הלאומית ודרש את תיקון העוולות הגדולות שקודשו בידי הכנסייה. הוא הציג בשכנוע רב את העושק, הגזל והשחיתות של הכס הקדוש. אויביו הובכו. ידידיו ותורכיו של ויקליף נאצו להיכנע למרות הכנסייה, אנשיה האמינו וציפו שמתקן לדעת הקשיש שנותר לבדו, ללא חברים ותומכים מכנה הן לסמכות הכתר והן לסמכות הבישופים. אך הדבר לא קרה, תחשו הפיפיורים מובסים.
הפרלמנט, שניסה מפניותיו המרגשות של ויקליף, ביטל את צו הרדיפה, ומתקן הדעת זכה שוב בחירותו.
משפטו השלישי נערר לפני בית הדין הגבוה של הכנסייה, שנחשב לבית המשפט העליון ביותו בממלכה. כאן איש לא יצדד בכפירה. כאן הכנסייה הקתולית נחל סוף סוף ניצחון, ומלאכתו שמתקן הדעת תיעצר. ככה שהוא אפיפיורי. אילו יצליחו לבצע את זממם, ויקליף יתכחש למשנתו, ואם יסרב, יישלח הישר מבית הדין אל אבות האש. ואולם, ויקליף לא חזר בו מטענותיו כלפי הכנסייה, הוא סרב להעמיד פנים, הוא עמד בתוקף המשנתו ועדף בעוז את האשמות רודפיו. עודו שוכח מעצמו, ממעמדו ומנסיבות המשפט, וזימן את מאזיניו לבוא לפני בית הדין הדתי ולשקול את פלפלנותם ואת אורות השקר של ראשי הדת במוזני האמת הנצחית. גבורת רוח הקודש נחה על עולם המשפט. הדיינים והקהל היו מרותקים, אחוזי חבלי קסם מאת אדוני. דומה היה שזלו כוחותיהם ונבצר מהם לעזוב את המקום. כחד שנורא משפט החיצים של אדוני פלחו דבריו שמתקן הדת את ליבם. ויקליף עדה בתקיפות ובשכנוע את אשמת הכפירה שאלו נגדו ראשי הדת וגלגל אותה עליהם. מדוע דרש הדת הם העזו להפיץ את אורות השקר שלהם? הם עשו זאת למטרות רווח כדי לסחור בחסדיו של האל. למסוף הוא שאל, במי לדעתכם אתם נלחמים? באדם קשיש עם רגל בקבר? וחיז לא, נלחמים אתם באמת. האמת שהיא חזקה מכם ותביס אתכם. בתון דבריו הוא עזב את האספה ואיש מיריביו לא ניסה לעצור בו. פעלו של ויקליף כמעט הושלם, דגל האמת שאותו נשא מזה זמן רב, ליפול במהרה מידיו, אך הוא יעיד על הבשורה הפעם נוספת. האמת הורז מלב ליבם שמעוזי מרחותה שקר. ויקליף זומן למשפט לפני בית הדין של הכנסייה ברומא, אשר שבה ושפרה את דמם של הקדושים. הוא לא היה עיוור לסכנה שאהבה לו, ועם זאת, הוא היה נאתר לזימון, ימלא עבר את כיף שיתוק שמנע ממנו לעשות את המסע. לחלף שקולו לא יכול היה לשמע ברומא, יכול היה לשגר להם, איגרת, הוא אכן החליט לעשות זאת. ממעונו שיגר לאפיפיור איגרת שנכתבה בנימוס, בכבוד וברוח משיחית, אך החילה תורכה נוקבת על הפאר, העושה והגאווה של הכס האפיפיורי. הוא אמר, אכן, סס אנוכי להכריז לכל אדם את האמונה שאני דבק בה, ובמיוחד לבישוף של רומא. הואיל ואני מניח שזוהי אמונה מבוססת ונכונה, אני מאמין שהוא יאשש אותם ברצון. עם טעות בה יתקנה. ראשית אני מאמין שבשורת המשיח היא התגלמות תורת אדוני. אני מאמין שהבישוף של רומא, הואיל והוא נציגו של המשיח עלי אדמות, מחויב לתורת הבשורה יותר מכל אדם אחר. הגדולה שתמידי המשיח לא התבטא במעמד רם או בכבוד שהעולם חלק להם, אלא בהליכתם הצמודה בעקבות המשיח, עודם מסגלים לעצמם את אורחות חייו התנהגותו. המשיח בימי צליינותו עלי אדמות היה אביון גמור, שמאז בשררה ובכבוד ארציים וויתר עליהם. אף חסיד אינו אמור ללכת בעקבות האפיפיור, הוא אחד מהקדושים, זולה בתחומים שבהם הוא הולך בעקבות האדון ישוע המשיח.
שכן, קיפה ובני זבדי שנחשפו לכבוד ארצי,
בניגוד גמור להליכה בעקבות המשיח, שגו והליבו את אדונם. לפיכך אין ללכת בעקבותיהם בצעדים שגויים אלה. האפיפיור חייב להשאיר בידי הממשל החילוני כל שליטה וסמכות ארציים, ולכוונו לדרבן את הכמורה כולה לינו כמותו. שכן, כך נהג המשיח. כך במיוחד נהגו שליחיו שלחו בעקבותיו. אם שוגע אנוכי באחד העניינים הללו, וקנה בענווה וקבל כל תוכחה, אפילו אם כרוך הדבר במוות. אילו יכולתי לפעול על דעת עצמי ולעשות כאוות נפשי, הייתי מתייצב לפני הבישוף של רומא. האדון הורה לי אחרת, ונדן לי לציית לאלוהים ולא לבני אדם. הוא חותם את דבריו במילים הבאות, אבא נתפלל לאלוהינו, שיעורר את האפיפיור שלנו, אורבן השישי, כפי שכבר החל לעוררו, כדי שהוא וכמריו ילכו בעקבות האדון ישוע המשיח וחייו ובאורחותיו, וכדי שילמדו את צון המרית ביעילות, גם שצון המרית ילכו בעקבותיהם באותו האופן. כך הציג ויקליף בפני האפיפיור, הקרדינלים שלו את ענווה נוחות הרוח של המשיח, וראה, לא רק להם, אלא לכל ארצות הנצרות, את ההבדל אחד בינם לבין האדון שהתאמרו לייצג. ויקליף היה משוכנע שהוא ישלם בחייו על נאמנותו למשיח. המלך, האפיפיור והבישופים עשו יד אחת נגדו וזמרו להביא לחורבנו. נדמה היה שבתוך חודשים ספורים הוא יישלח למוקד. חומץ ליבו לעזבו. הוא אמר, מדוע אתם מדברים על חיפוש במרחקים? הרנזר מאתר את ראשו של מבשר שמת מוות קדושים. עשו את בשורת המשיח לכמרים הבכירים היעירים. ומוות קדושים יהיה לחבתכם. האם אני אמור לחיות ולשתוק? לעולם לא. שתבוא המכה, עד הרבה, אינני מחכה לה. אחיין ההשגחה המשיכה לגונן למשרת אדוני, האיש שהגן בעוז על האמת כל ימי חייו, תוך חירוף נפש יומיומי, לא ייפול קורבן לסמנת אויביו. ויקליפ לא ניסה לעולם להתגונן, אך אדוני היה מגינו. עתה כשאויביו היו בטוחים שתרופם עומד ליפול בידם, יד אדוני הרחיקה אותו ונבצר מהם להשיגו. בגילתו, בלות רבות, כאשר עמד לחלק את סעודת האדון, הוא נפל ונתקף שיתוק. בתור זמן קצר נפח את נשמתו. אלוהים הוא זה שהסמיך את ויקליפ למלאכתו. הוא הניח את דבר האמת בפיו, ושלח מלאך שיגן עליו כדי שדברו יגיע לבני האדם. הוא יגן על חייו וסייע לו להמשיך בפועלו, עד שהניח את התשתית למלאכת הרפורמציה הכבירה. ויקליפ בא, מחשכת ימי הביניים האפלים. לפניו לא קם אדם שפועלו יכול היה לעצב את שיטת תיקון הדת שלו. אדוני הקימו כפי שהקים את יוחנן המטביל, כדי לבצע משימה מיוחדת. הוא יהיה מבשור של עידן חדש. אולם, משנת האמת שהציג ויקליפ התאפיינה באחידות ובשלימות שאיש ממתקני הדת שהלכו בעקבותיו לא עלו עליהן. אחדים מהם לא הגיעו אליהם. אפילו 100 שנה מאוחר יותר. כור רחבה ועמוקה הייתה התשתית שהונחה. כור מוצקים ואמיתיים היו יסודותיה, שמתקני הדת שבאו אחריה לא נדרשו לבנות אותם מחדש. התנועה הגדולה שויקליפ ייסד, שנועדה לשחרר את המצפון והאינטלקט, וטעמים שהיו כבולים מזה זמן רב למקפת הניצחון של רומא, נבע מכתבי הקודש. כאן היה המקור, המעיין שממנו נבעו ריחות, שבדומה למאה החיים המשיך לנבוע לאורך הדורות מאז המאה ה-14. ויקליפ האמין בכתבי הקודש באמונה שלמה, כי התגלות רצון האל שנכתבו בהשראת רוח קודשו וכחוקת חיים ואמונה. הוא חונך לראות בכנסייה הקתולית סמכות אלוהית שאינה עלולה לשגות ולקבל ביראת כבוד וללא עוררין תורותיה ומנהגיה הממוסדים בני אלף השנים. אך הוא פנה עורף לכל הדברים האלה כדי להקשיב לדבר אדוני הקדוש. הייתה זו הסמכות העליונה שהוא העיץ בבני האדם להכיר בה. במקום להקשיב לקולה של הכנסייה המדברת באמצעות האפיפיור, הוא הכריז כי הסמכות האמיתית היחידה היא קולו של אלוהים המדבר אלינו באמצעות דברו. הוא לא רק לימד שכתבי הקודש הם ההתגלות המושלמת של רצון האל, אלא שרוח הקודש היא הפרשנית היחידה שלהם, שכל אדם מחויב על פי תורותיה ללמוד ממנה את חובותיו. כך הוא הפנה את לב בני האדם מן האפיפיור והכנסייה על דבר האלוהים. ויקליפ היה אחד ממתקני הדת הדגולים ביותר. בעומק הבנתו, בחדות ובמהירות מחשבתו, בדבקותו היתנה באמת ובאומץ ליבו נחישותו להגן על האמת, כמעט שלא היה לו אח ורע. במעט, מתי מעט שקמו אחריו. חיים תאורים, התמדה וחריצות בלימוד ובעמל, יושרה צרופה, אהבה כאהבת המשיח ונאמנות בשירות, כל אלה אפיינות חייהם שמתקני הדת הראשונים. וזאת, חרף החשיכה השכלית והרוחנית והשחיתות המוסרית של הדור שממנו צמח ויקליפ. אופייה של ויקליפ מהווה עדות לעוצמתם של כתבי הקודש, שבכוחם לחנך ולחולל שינוי. כתבי הקודש עשו אותו לאדם שהוא היה. המאמץ להבין את האמיתות הנשגבות של ההתגלות האלוהית, מרענן וממריץ את כל כוחות הנפש, מרחיב את התודעה, מחדד את התפיסה ומעצים את שיקול הדעת. לימוד כתבי הקודש ידן כל מחשבה, כל רגש וכל שאיפה יותר מכל לימוד אחר. הוא מעניק תכלית קבועה, אורך רוח, אומץ וכוח. הוא מעדן את האופי ומקדש את הנשמה. לימוד חציני וחדור יראת כבוד של כתבי הקודש, שמביא את שכלו ואורחו של התלמיד למגע ישיר עם שכלו ואורחו של האל הנצחי, יעניק לעולם אנשים חזקים יותר, פעילים יותר מבחינה שכלית ורוחנית, ובעלי עקרונות נצלים יותר מאלה שהפיקה ההכשרה הטובה יותר בפילוסופיה האנושית מאז ומעולם. מחברי מזמורי התהילים אומר, פתח דבריך יהיר, מבין פתאים, תהילים קופיוטט 130. הדוקטורינות שויקליפ לימד הופצו במשך זמן מה. תלמידיו שכונו, הויקליפיטים, בלולרדס, לא רק נסו ברחבי אנגליה, אלא אף לארצות אחרות, ונסו עמם את הידע של הבשורה. עתה, לאחר שמנהיגן כבר לא היה איתם, עמלו המטיפים בלהט רב יותר, והמוני בני אדם נערו כדי לשמוע את משנתם. בין האנשים שקיבלו את האמונה, היו כמה מאנשי האצולה, ואפילו אשת המלך. במקומות רבים ניכר רפורמה בולטת באורחות חייהם של התושבים, וסמלי וצלמי עבודת האלילים של הכנסייה הקתולית הוסרו מן הכנסיות. אך במהרה פרצה סופת רדיפות אכזרית, שהתנפלה על כל מי שעזו לקבל את כתבי הקודש כמדריכם. מלכי אנגליה, שהיו להוטים להצים את כוחם באמצעות השגת מירתה של רומא, לא היססו להקיב את מתקני הדת. לראשונה בתולדות אנגליה, קונן צו שגזר על תמידי הבשורה מוות בשריפה למוקד. בזה אחזה מתו רבים מהם מאוד קדושים. מבשרי האמת שנודו ונרדפו, יכלו רק לשפור את זעקותיהם על אזנו של אדון השבת. ביותם נרדפים, כאויבי הכנסייה וכבוגדים במלכות, הם המשיכו להטיב במקומות מסתור. מעת לעת הם מצאו מחסה במעונם עצונו של העניים, ולפעמים הסתתרו במערות ובמאורות. חרף התפרצויות הזעם והרדיפות שהשתוללו נגדם, נשמעה לאורך מאות בשנים מחאה שלווה, רצינית, מסורה וסבלנית, נגד השחיתות שרווחה בממסד הדתי. המשיכים באותם ימים קדומים היו בעלי ידע חלקי בלבד של האמת. הם למדו לאהוב את דבר אדוני ולציית לו. הם סבלו סבל רב בגינו ואורך רוח. בדומה לתמידי המשיח בתקופת השליחים, רבים מהם הקריבו את רכושם למען מטרת המשיח. מי מהם שהורשו להישאר בבתיהם, שמחו לתת מחסה לאחים שהוחרמו בידי הכנסייה. כשגם הם גורשו, הם קיבלו על עצמם בשמחה את גורלם של המנודים. וכאן, אלפים מהם שנמלאו הימה מזעם רודפיהם, קנו את חירותם במחיר אמונותם. ויצאו מבתי הכלא בעודם לבושים במדי אסירים, כדי להביע ברבים את חרטתם. אך היו רבים, הן אנשי המעלה והן אנשים פשוטים וצנועים, אשר נשאו ללא חטא עדות על האמת בתאי הצינוק. במגדלי לולארד, ובתוך הילויים ויש עלי אבות, מססו על שנמצאו ראויים ליטול חלק בסבלות המשיח. הקתולים לא הצליחו להטיל את מרותם על ויקלי בימי חייו, וסנתם כלפיו לא ידע סובה כל עוד גופתו נחה בשלום במשכבה בקבר. גם על 40 שנה לאחר מותו, בצו ועידת קונסטנץ, הוצאו עצמותם מן הקבר ונשרפו בפומבי, ואפרו הושלך למעיין סמוך. המעיין, אומר מחבר עתיק יומין, נעשה את אפרו להוון. הוון נשאו לו סברן, סברן נשאו לנחלים הצרים, ואלה נשאו אל האוקיינוס הרחב. כך משמש אפרו, סמל למשנתו, שאתה מופצן בכל רחבי התבל. אויביו לא הבינו את משמעות המעשה הזדוני שעשו. בזכות כתבי ויקליפ, יוחנן הס מבוהמיה חשף רבות מטעויותיה של הדת הקתולית, התכחש להן, והחל לפעול כדי לחולל תיקון דת. בדרך זו, בשתי ארצות כה רחוקות זו מזו, נטמן זרע האמת, ובוהמיה התפשטה מלאכת התיקון לארצות אחרות, ליבה משכלם שבני האדם הופנו את דבר אדוני שנשכר זה זמן רב, יעד ההשגחה סללה את הדרך לרפורמציה הגדולה.